קונסול משדר במקפז פודקאסט אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם עלינו. אנחנו כי אני חייל ברדיו סול, וכמידי יום רביעי שעה 12:02, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו. אנחנו נמצאים, כמו שכולם יודעים, ככה ממש ימים ספורים לפני חג הפסח, ובעצם חג הפסח הוא חג של חירות, ואנחנו נמצאים יותר מחצי שנה, כבר יותר מ-190 יום האמת, מפרוץ המלחמה, ונדמה שיש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שאין באמת חירות, ואני לא מדברת רק על המשפחות של החטופים. יש הרבה מאוד מעגלים של אנשים במדינה שלנו, שמפרוץ המלחמה החיים שלהם התהפכו והשתנו ב-180 מעלות. ואם לא די בזה, גם נדמה שהגזרות והגזרות שניחתות עלינו הולכות ומתרבות והולכות ונהיות מורכבות יותר ויותר. והיום אנחנו נסתכל באמת על חיילת ששרתה בזיקים כתצפיתנית, ונשמע ממנה על ההתמודדות שלה עם השביעי באוקטובר, עם אירועי אותו יום, ועל ההתמודדות מאז. חייבת להגיד, בהכנה ככה לקראת השידור, נדהמתי לראות ילדה במרכאות, אבל לגמרי מישהי עם המון חוסן ויכולות. אז לפני שנציג אותה, אז כמו תמיד, נתחיל בטיפ, הטיפ השבועי, ההולי טיפ, ואז אנחנו נתחיל ונכיר את האורחת שלנו. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מדבר על פריטים שנלקחו מכם במהלך חקירה, חקירת מצח, או במהלך חיפוש שמצח ערכו. זה דברים שיכולים להיות מוחרמים מכם פיזית, למשל טלפון נייד, למשל לפטופ, או דברים שהוחרמו מהבית, כסף, או כל דבר אחר שאולי היה לכם בבית. וחשוב מאוד לדעת שאם החקירה הסתיימה או החקירה בעניינכם הסתיימה, זכותכם לבקש לקבל את המוצגים האלה חזרה. שימו לב שאם מדובר במחשב או טלפון, בעצם טלפון הוא סוג של מחשב כידוע, אז יש מגבלת זמן שונה לכמה זמן מצח או המשטרה יכולים להחזיק את המוצג הזה אצלהם. אבל בכל מקרה, אם החקירה באופן כללי הסתיימה או החקירה בעניינכם הסתיימה, אז אתם יכולים וזכאים לבקש את המוצגים האלה חזרה. תעמדו על הזכות הזאת שלכם. אין טעם שדברים שלכם ישכבו במחסנים של מצח או של גורם החקירה. אם זה טלפון, אז אנחנו יודעים שהוא מאבד מהערך שלו והוא נהיה ישן ולא שמיש. כמובן שאם זה דברים אחרים שאתם צריכים אותם, תבקשו אותם. ואתם זכאים לקבל אותם. הרבה פעמים אנשים ככה אומרים לי, לא, אני אשאיר את זה כדי שמצח לא יזכרו בי. זאת לא בהכרח מחשבה נכונה. אם החקירה הסתיימה או החקירה בעניינכם, תפנו, תבקשו, תקבלו, ועד כאן בעניין הזה. וכמו שאמרתי, אנחנו ככה היום התכנסנו כדי לדבר כאן עם אורחת מאוד מאוד חשובה, ונגיד צהריים טובים לרבת רוני דוד.
צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר, רוני, איזה כיף שהצטרפת אלינו. אז קודם כל ככה נציג אותך כמו שצריך, ונגיד שאת שירתת כתצפיתנית בחמ"ל זיקים. היום כולנו יכולים לראות את השרוך הסגול והיפה שלך, ואנחנו מבינים שאת היום משקי תש. אבל לפני שנגיע למה שקורה היום, אני באמת רוצה שנתחיל בהתחלה. בואי, ספרי לנו, את התגייסת בעצם כתצפיתנית, נכון?
נכון.
מתי התגייסת?
התגייסתי באפריל, ממש אתמול נגעתי בקיר.
וואו.
כן.
אז התגייסת באפריל?
באפריל.
לתפקיד של תצפיתנית.
נכון.
אוקיי.
עשיתי את ההכשרה ואת הטירונות בסיירים, שזה אי שם קרוב לאלת.
אוקיי.
וביוני סיימתי, ועליתי לחמל.
ועלית לחמל. כן. בואי נדבר רגע על, קצת על הנושא הזה של ביותך מיועדת לשירות, ידעת שאת הולכת להיות תצפיתנית. זה משהו מרגש, זה משהו שרצית אותו, זה משהו שחששת ממנו, איזה תחושות היו?
טוב, אז קודם כל, כולם מכירים את השמועות על תצפיתניות.
בגלל זה אני שואלת.
אז גם אני מכירה.
כן, גם את הכרת את השמועות האלה?
לגמרי.
אוקיי.
בדודה שלי הייתה תצפיתנית, אז לי היה כזה...
אז ידעת במה מדובר.
כן, היה לי את הצד שאהב ונהנה ואף על התפקיד.
אוקיי.
אבל עם זאת, היה את כל השמועות של תפקיד נורא.
אוקיי. ואיך התמודדת עם השמועות ועם זה שאומרים לך, לא, לא, תברכי, תברכי?
זה היה ממש קשה לסנן את כל הרעשי רקע.
אוקיי.
וגם כשהתגייסתי וממש הגעתי לטירונות, עדיין לא הייתי סגורה על התפקיד ועדיין הייתי בחששות ואמרתי, בסדר, אני אברח ממנו כמה מהר שאני יכולה. ובאמת הגעתי לטירונות והתאהבתי בתפקיד.
כמה? פשוט התאהבתי. תסבירי קצת. לטובת מי שלא מכיר או לא מבין מה זה אומר שפתאום מתאהבים בתפקיד.
אז קודם כל, הסגל מפקדות שלי ראו כמה הן אוהבות באמת את התפקיד, והן משרישות את זה בך, כאילו זה היופי. ואת מבינה כמה התפקיד באמת משמעותי, ומה את, כשאת יושבת את המשמרת הזאת, ואולי קשה לך, ואולי את רוצה לברוח משם, אבל מה... מה המשמעות שאת יושבת שם, ויושבת את המשמרת הזאת, ובאמת מגנה על הגדר, וזה לא סתם אומרים את זה, וזה פשוט מדהים, זה באמת, זה קשה, זה שוחק, זה מעייף, אבל זה תפקיד שאין שני לו.
ואת חושבת ככה גם היום?
חד משמעית.
כן, זה לא עשה לך כל המלחמה, ומה ש... העבודות שאת אישית ספגת מהחברים והחברות שלך, זה לא שינה לך את העמדה לגבי התפקיד הזה?
ממש לא, ואני חושבת שהמלחמה חידדה כמה התפקיד הזה חשוב, וכמה חסד הבנות האלה שיושבות שם עושות, וכאילו כמה הן היו מדהימות במלחמה, גם העבודות שלנו, כמה הן גם בזמן המלחמה ישבו ודיווחו ולא ויתרו ולא קמו ועזבו, וגם אחרי, יש עדיין בנות שיושבות, למרות שזה מפחיד, ולמרות שהיו חדירות ועבדות בבסיסים האלה, יש בנות שעדיין יושבות ועושות משמרות, וכאילו, זה ראוי להערכה מבחינתי.
לגמרי. טוב, קצת קפצנו, בואי נלך מסודר. אז עשית את הקורס, את אומרת, התאהבת בתפקיד, ואז... את מגיעה לחמל בזיקים. היה איזה חשש לפני זה? זאת אומרת שאת נורא קרוב לגבול, או משהו כזה או שלא?
עזה זאת הגזרה. כל מי ש, כאילו בקורס רוצה להגיע לעזה.
באמת?
באמת. אני מבחינתי זכיתי. זכיתי שהגעתי לגזרה הזאת, ובאמת זכיתי, כן? כאילו, לעומת כל מה שקרה, באמת זכיתי. והגעתי לחמה לפתח שזה בזיקים, ולפני שאת יושבת עמדה, את צריכה לעבור חפיפה נורא נורא קשה, זה באמת הייתה תקופה מעייפת, וזהו, ואחרי שאת עוברת חפיפה, את באמת יושבת משמרות, ומתחברת לבנות, וזה הבית שלך, זה הופך להיות הבית שלך.
ואז אנחנו מגיעות לחמישי לאוקטובר, שזה יומיים לפני השביעי לאוקטובר הנורא, ובעצם בגלל איזשהם נסיבות אחרות, את יוצאת הביתה.
נכון, אני חזרתי מרגילה ביום רביעי, ויצאתי ביום חמישי, ממש יום אחרי.
וואו.
כן.
אוקיי.
ואני חוויתי את השביעי מהבית.
אז בוא נדבר רגע אחד על השביעי לאוקטובר. את מתעוררת בבוקר, זה חג.
נכון. זה חג והופעה של ברונו מרס.
אוקיי.
אני כאילו בממד, במיטה עם אמא שלי והבן זוג שלה, ואני אומרת לה, הכל בסדר, יש הופעה בערב, לא קורה כלום, כאילו, אני...
אתם שומעות את האזעקות?
כן, לגמרי.
ואת מבטלת את זה, את אומרת שום דבר
בקטנה. אני הולכת לממד ושום דבר בקטנה, ויהיה בסדר, כאילו...
רק נגיד, את גרה בבאר שבע.
נכון.
אז האזעקות היו...
היו.
ועוד איך.
זה לא משהו חדש, כן.
אוקיי.
אמרתי, הם לא יגיעו לתל אביב.
אוקיי.
וזהו, ולאט לאט עובר הזמן, ואת מבינה שזה לא סתם אזעקות. שיש פה משהו גדול יותר. ואז נגמר הזקות בבאר שבע, ואת יוצאת החוצה לטלוויזיה, ואת פותחת טלוויזיה, וגם בשעות הראשונות לא באמת ידעו מה קורה, עד שהתחילו השמועות, ובוואטסאפ, ו...
אבל כשמתחילות הזקות, ואת מבינה שזה טילים שמגיעים מעזה, את מסמסת לחברות שלך, את... זה, או שאת לא חושבת...
אם כולם בסדר, לא. כאילו, אם כולן בסדר, זה לא משהו חדש. גם אני חוויתי אזעקות כשהייתי כאילו בחמל. זה לא... יש אזעקות, אנחנו על גבול עזה, כאילו...
את אומרת, את לא מתרגשת.
ממש לא.
אוקיי, אז בשלב הראשון את אפילו לא... את מסמסת להן? הכל בסדר?
היה הודעות בקבוצה של כולן בסדר, אז בודקים, כאילו, הם שלחו תמונה במיגונית, כאילו, מחייכות. את לא חושבת שקורה משהו.
אוקיי, ואז מתי בעצם משתנה התמונה?
אני חושבת בסביבות 10:30, שממש התאפסתי, גם על עצמי, כי הייתי כזה חצי ישנה, הכל בסדר, וגם כאילו הסביבה, ההודעות ו...
מה את רואה בהודעות? מה משתנה בעצם?
שקודם כל הבנות מהחמל שלי כבר מפסיקות לענות. לא נשלחות ההודעות. יש שמועות שיש חדירה לחמל. ואז בחדשות יש... אומרים שיש חדירה לנחל עוז, שגם שם היו לי חברות, ומנסים להשיג עוד חברות ועוד חברות, ובאמת אין עונה, וזה חוסר ודאות כאילו מטורף. ואז בקבוצה של החברות נשלחים סרטונים.
של החברות מהבית או של החברות מהבסיס?
של הקבוצה של החברות מהבסיס.
אוקיי, נשלחים סרטונים של מה?
של הבנות, מנחל עוז. זה מתחיל כאילו מהבסיס בנחל עוז, ואז את מתחילה לאט לאט לגלות עוד סימנים ועוד סימנים ועוד סימנים, ואת מבינה שקורה שם משהו מאוד 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 גדול, כאילו.
ואיך מתמודדים עם כל המידע הזה שהוא לא פשוט? פתאום מתחילים לזרום סרטונים. עכשיו, את עוד לא במודעות, אנחנו היום כבר במודעות שלא כל סרטון את פותחת ואת צריכה להיזהר. אז אני מניחה, עוד לא כל כך הייתה מודעות, את בטח גם מהחוסר ידיעה והחוסר ודאות, כמו שאמרת, את פותחת לבדוק מה קרה.
בדיוק, אז אני גם, רק ביום רביעי הייתה ודאות על חברות שלי, כאילו עד יום רביעי שזה 5 ימים, באמת לא ידענו כלום, זה רק שמות, סרטונים.
זאת אומרת, לא ידעת
סרטונים,
מה קורה עם החברות שלך.
לא ידעתי מה קורה. ואני חיפשתי את זה, כאילו מעבר לזה של לפתוח את הסרטון, לא לפתוח את הסרטון, אני ממש חיפשתי דברים, רק כדי לדעת מה איתם, כאילו החוסר ודאות היה הרבה יותר קשה מהוודאות עצמה.
כי מה? כי היה חשש שהן חטופות או...
שהן כן. חטופות, שהן לא איתנו יותר, שזה כאילו
שזה
מה
שקרה. שזה הסתבר כנכון.
כן, וגם חלקן היו חטופות, כאילו...
אז למעשה באותן שעות ראשונות, זה משהו שאת אומרת, את מחפשת את זה.
לגמרי.
את רוצה לדעת מה קורה.
זה אפילו יותר מהשעות הראשונות, כאילו.
את ממשיכה ככה?
ממשיכה, עד יום רביעי.
איך בעצם, זה המון זמן. המון
נכון.
זמן בחוסר ודאות, ואני מניחה גם באיזשהו חשש.
מתפללים שהם בבונקר, שהן מתחבות, שעדיין לא מצאו אותן, אבל יש תמיד את ה... כי כאילו, איזה בונקר יש בנחל עוז, כאילו.
את אומרת, את מתפללת לטוב, אבל את גם ריאלית. והבנות שהיו בבית באותם ימים, אתן בקשר ביניכן? אתן מדברות?
בטח, הייתה קבוצה, וגם הקבוצה של הקורס שלי, שהיינו בקורס ביחד, גם שם דיברנו אחת עם השנייה לבדוק איפה כל אחת, כי התפצלנו לבסיסים בכל עוטף עזה, כאילו. אז כל אחת בודקת, מתקשרת, שואלת מי פה, מי שם, מי יודעת, כאילו זה כמו חמל קטן כזה של תספיתניות.
שאתן מנסות בעצם לראות מה קורה אחת עם השנייה?
לגמרי. מה קורה אחת עם השנייה בבסיסים שונים.
תארי לי קצת איך עוברים הימים הראשונים. אני מניחה קודם כל שאת בבית בימים הראשונים.
נכון. הייתי בבית, זה לא לישון, זה להיות סגורה במיטה, זה להיות כל היום בטלפון מאוד אובססיבית, כל עדכון חדש שקופץ, כאילו, באמת, לא לשחרר את הטלפון, זה הרבה קושי של חוסר ודאות. אני חושבת שזה ממש כאילו מה שהניע אותי בכל החמישה ימים האלה, החוסר ודאות הזאת, הרצון לדעת, הרצון כאילו שיהיה לי משהו, כאילו.
של להבין. מה קורה.
כן.
איך המשפחה מסביבך מגיבה לזה? כי זה אני מניחה, קודם כל זה שוק לכולם, אבל את, שאת גם מתמודדת עם זה שיש שם אנשים שאת לא יודעת מה קורה איתם, אני מניחה שזה עוד יותר קשה.
כן. קודם כל זה החיבוק הזה, הכל בסדר, אנחנו פה. גם אם אני בטלפון, אז כאילו לתת לי שנייה את המקום הזה, כי זה כאילו מקום מפלט כזה על החיפוש אחר התשובה. אז לתת לי את המקום, אבל גם מצד שני לנסות קצת להשיח את דעתי מהדבר הזה, לנסות לעזור לי בכל מיני דרכים, אם זה בטלפון, כי לא היה אפשר לצאת מהבית, אם זה אחותי הגדולה שבאמת חיפשה לי ועזרה לחפש כאילו טיפול, ובדברים הקטנים, לשים משהו בטלוויזיה, לצחוק, לראות שאני יושבת בסלון אז להעביר את החדשות, זה כאילו לשים לב.
לשים לב למה קורה איתך.
כן.
תגידי, בשעות האלה עוברת בך המחשבה מה היה קורה אם לא הייתי יוצאת ואני הייתי שם?
כן, זה גם לא רק בשעות האלה. כשהייתי בטיפול, אז אמרו לי שזה אשמת הניצול. וכן, זה תמיד המחשבה הזאת של הייתי אמורה להיות שם ולא הייתי שם, ומה אם היה שם. וברוך השם, החברות שלי, התצפיתניות, מהבסיס שלי, כולן ניצלו. אז כאילו, יש לך את ה... גם אם היית שם...
את האופטימיות שהיית.
כן, אבל בכל זאת, כאילו, נהרגו שבעה אנשים מדהימים מהבסיס שלי, אז עדיין אי אפשר לדעת, וזה עדיין החוסר ודאות הזאת של אם הייתי שם, וזה גם מאוד קשה לקבל את זה כמו שאני קיבלתי את זה, כאילו, שלחתי לטיפולים, ובסוף יצאתי מהתפקיד, ולא הייתי שם. זה כאילו המחשבה הזאת שלא הייתי שם, אז למה אני ככה? אבל כן, זה לא פשוט.
מה זאת אומרת לא הייתי שם, אז למה אני ככה?
כאילו, כי יש בנות שנגיד היו שם באותה שבת, ונשארו בתפקיד, ונשארו אחרי. אז תמיד יש לך את המחשבה הזאת של למה אני יצאתי. אבל זה בסוף מה שיעשה לי טוב.
זה ברור. זאת נקודה מעניינת. אנחנו נשמע את השיר הראשון שביקשת לשמוע, רבות הדרכים, דנה עדיני. ואז נדבר קצת על באמת איך את בחרת להתמודד עם הדבר הזה. אז דניאל סלומון ודנה עדיני.
Thank you. צמדות קטנות תוחות על המיטה שלי אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה שלום געגועים להתראות לאהבה הסיכונות מאחוריי שערו קפואים חנות של מסקרות תקנה לי כמה חדשים שצבועים שחור אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי אני לא בוכה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי החברים מאחוריי שערו שלך במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך
עד השנייה האחרונה ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו רוני את ככה אמרת איזה משפט לפני השיר של לא הייתי שם אז למה בעצם אני לא נשארת בתפקיד הצפיתנית זה מעסיק אותך? כאילו למה ויתרת?
זה ממש כאילו מעסיק אותי השאלה הזאת אבל אני לא מרגישה שוויתרתי
אוקיי, זה מה שרציתי להגיד, שבעצם את כאן ואת במדים, ואת משרתת, אז לא ויתרת.
נכון.
אז איפה בדיוק הקושי שמה שאת משווה את עצמך לאחרות שעדיין נשארו בתפקיד?
בטח, זה ההשוואה הזאת של הם חזרו אחרי השביעי, ואני הלכתי לטיפול, והם ממשיכות לשבת משמרות, ואני בכלל יצאתי מהתפקיד. אבל זה כל אחת עשתה את הבחירה שלה, ואני יודעת ש, אם הן עשו את זה והן חזרו, אז כאילו, הן שלמות עם מה שהן בחרו. אני יודעת שאם אני הייתי חוזרת, זה לא היה שלם. זה חסר. אז
זה בדיוק העניין. יש פה גם עניין של להתמודד עם האובדן, כי אמרת שאיבדת כמה וכמה חברים, חלקה מהבסיס, יש גם חבר מהבית, אמרת לי. בוא נדבר רגע אחד על איך מתמודדים בגיל כזה צעיר עם אובדן שהוא לא טבעי, זאת אומרת, זה לא איזה אדם מבוגר שנפטר ככה כדרך הטבע.
זה לא פשוט, ממש לא פשוט. הסבב הלוויות, שיבות, זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי, אני חושבת, כל החיים שלי בערך. אבל קודם כל יש לי תמיכה מהחברים ומהבית ומהמשפחה, אז זה קודם כל עוזר. ואני חושבת שאני מתמודדת עם זה, כי זה קשה. זה כאילו אין ספק, ואני לא משנה כמה אני נראית חזקה, זה תמיד יושב פה בלב וזה לא עוזב, ולפעמים זה בא בבום ומתפרקים.
מה מביא את זה להתפרצות?
אני חושבת שזה כל מיני, זה גם יכול להיות משהו משמח, ואז פתאום את מרגישה את הריקנות הזאת שהם לא פה. זה באמת אינדיבידואלי ברמות, וזה תלוי במקום, בהרגשה, עם איזה אנשים, זה יכול לקרות, זה יכול לא לקרות, כי הם תמיד שם, אז לפעמים זה בא קצת יותר קשוח.
ברור, ברור. תגידי, יש מחשבות שאת יודעת שבאות, נגיד, בלילה, כשככה הכל רגוע ושקט מסביבך?
זה הגעגוע בעיקר.
זה הגעגוע? הגעגוע לחברים ולחברות?
לגמרי.
בואי נדבר קצת על עזרה ותמיכה מהמסביב. אז קודם כל, יש מן הסתם את המשפחה.
נכון.
אבל אני מניחה שיש גם עזרה מקצועית. עזרה מקצועית שהצבא נותן. בואי נדבר קצת על העזרה הזאת. איך הגעת אליה? מי הגורמים שעוזרים? איך זה היה בהתחלה?
אז כמו שאמרתי בהתחלה, אחותי הגדולה באמת עשתה כזה חיפושים, וים אנשים נרתמו, גם אנשים שקשורים לצבא, גם אנשים שלא קשורים לצבא. באמת, היה כל כך רצון לתת ולעזור מאנשים שיש להם את הידע ויש להם את האפשרות. ובאמת היא הגיעה למוקד שנקרא מלשה. זו תוכנית חדשה שפתחו למלחמה. Mm-hmm. יש אותה בעיר הבאדים, שלשם אני הלכתי. יש במרכז ויש בצפון.
אוקיי. Okay. שהמלשה בעצם נותן סיוע.
נותן מעלה טיפולי. Okay. מענה טיפולי, בדיוק. Mm-hmm.
ואיזה מענה את קיבלת?
זה משהו יומי. את הולכת לשם ויש לך שיחות עם פסיכולוג, כל אחד והפסיכולוג שלו. זה אנשים אזרחיים שבאמת גייסו אותם נטו בשביל זה, זה לא בהכרח קבנים. את הולכת לשם לשיחה וחוזרת הביתה, אבל היה שם כל כך מדהים, באמת הייתי נהנית ללכת לשם. את הולכת לשם ויש שם קודם כל סביבה של אנשים שגם עוברים, כמו שאת עוברת, משהו דומה, כאילו, שיש לך אפשרות לדבר איתם. האנשים שם היו, גם אם לא היית מטופלת אצל אותו בן אדם, הוא היה יושב איתך ומדבר איתך ושואל מה שלומך. באמת, הייתה שם אווירה מדהימה, וזה הקצאה של חודש לכל חייל.
אוקיי, זאת אומרת חודש שמה שאת מגיעה יום-יום, או איך זה עובד?
מתי שאני רוצה. אני יכולה להגיע, אני קובעת איתו, מתי שמתאים לו. אם אני צריכה, זה אפילו להיות כל יום שם, כאילו. זה הכל תלוי במה שאנחנו מחליטים ביחד.
וזה בסוף זה אותו אדם? זאת אומרת, זה אדם שכבר מכיר אותך.
נכון, את עוברת תהליך עם אותו בן אדם.
אוקיי. את יכולה לתאר לי קצת מה הדברים שעולים שם? זאת אומרת, מה הדברים שאת מעלה שבעצם מרגישה את זה אני צריכה לפרוק?
את הכל. זה באמת מקום מפלט, וזה המקום, לפעמים גם את חוששת לדבר ליד המשפחה, ליד החברים, אולי זה יותר מדי, אז את מרגישה ששם זה המקום שלך, להוציא הכל, כאילו, את מפילה עליו את כל הבעיות שלך, את כל הפחדים שלך, את כל הסיוטים, הכל, כאילו, תתמודד. ובאמת, הוא התמודד יפה מאוד, אני חייבת לציין.
וחוץ מההתמודדות שלו, את מרגישה שקיבלת גם כלים? זאת אומרת, נגיד, כשקורה כך, תעשי כך?
לגמרי, היה לנו סדנאות, נגיד איך להירדם, של נשימות, של הרפאיה, כאילו זה היה בקבוצות, מעבר לשיחות האישיות, וגם אישית המטפל שלי, אז אני הייתי, אחת הבעיות שכאילו היו זה שלא הייתי עושה כלום, כאילו הייתי שוקעת לתוך העצב והפחד, ופשוט שוקעת. אז הוא לקח על עצמו, הוא ממש אמר לי, רוני, בואי נעשה ביחד, את חייבת לעשות לפחות משהו אחד ביום, ואני שם לי שעון מעורר לשעה 9 בערב, כדי לשאול אותך מה עשית.
אוקיי.
Okay. ואז את עושה את הדבר הזה
בשבילו. תני לי דוגמה. תני לי דוגמה למשהו שעשית בשבילו בפעם הראשונה.
הדברים באמת הכי קטנים, אם זה לצאת להתנדב, לצאת לאבא שלי, כאילו לצאת מהבית, לקום מהמיטה, באמת, זה בדברים הקטנים, כי לא הייתי עושה כלום, זה היה...
והיום עובר איך?
יותר טוב.
בלהסתכל, לא, אני שואלת כשאת לא עושה כלום. היום עובר מה, בלהיות בטלפון?
להיות בטלפון, להיות במיטה, לישון, לבכות, זה בעיקר כאילו הדברים.
ואת אומרת שבעצם הוא כאילו התחלת לעשות דברים בשבילו, לא כן. בשבילך?
בהתחלה, כי את רואה אותו נרתם, את אין לך כוח. אם הייתי רוצה לעשות משהו בשבילי, הייתי עושה את זה עוד לפני. וכשהוא בא ונותן לך את היד הזאת, אז את עושה את זה בשביל שיעזור לך להתרומם. כאילו, את יודעת שזה יעזור לך.
אז את אומרת, זה התחיל ככה מצעדים קטנים של לעשות דברים. ומה קורה אחרי חודש? כי אמרת שבעצם שם זה חודש.
נכון. אחרי חודש יש לך שיחת סוף, ואת לא יוצאת משם עד שאת שלמה עם הבחירה שלך. והוא עשה איתי שיחה, הוא נתן לי 4 אפשרויות. הוא אמר לי, או שאני חוזרת לבסיס, ככה, או שהוא מוריד לי פרופיל, אני יכולה לצאת מהצבא, או שהוא מוריד לי פרופיל ליומיות, או שיש משהו שזה ממש היה חדש, שנקרא מרחב ביניים. זה היה במחנה 80, שזה לחיילים שכן רוצים להמשיך לשרת בצבא ולא רוצים לצאת, וזה כאילו להכניס אותם לשגרה הצהלית. זה היה במחנה 80, בבסיס סגור, כאילו לאט לאט. וממש הלכתי על זה, כי...
רגע, אני רוצה שנדבר על הבחירה שלך, כי היא לא מובנת מאליה, וגם נתנו לך המון אופציות.
נכון.
זאת אומרת, נתנו לך 4 אופציות, כשאחת מהן היא גם להגיד, אוקיי, תודה, הבנתי את הצבא, אני... קרה מה שקרה, אני לא מסוגלת להמשיך.
כן.
ואת בוחרת לא לקחת את האופציה הזאת, אבל את גם בוחרת לא לקחת אופציה של, למשל, שירות ביומיות, שיעזור לך קצת יותר, תהיה יותר פנויה, תהיה יותר בבית, תהיה יותר עם המשפחה. למה? למה לא לסיים את השירות? למה לא לבחור באופציה של יומיות? למה לא ללכת לקל? היה מספיק קשה.
נכון. אני מאוד בן אדם שאוהב שגרה, והרגיש לי שאם אני אהיה ביומיות, אז אני מאוד אפול כזה בין הכיסאות. כי זה ללכת לכמה שעות ולחזור הביתה, ואז יש עוד פעם את השגרה של הבית, וזה השגרה שחווית כאילו עכשיו בחודש-חודשיים האחרונים של העצב הזה. זה כאילו, זה סוגר אותך עוד פעם, ומאוד נהנתי מהחוויה הצבאית, מאוד נהנתי לסגור שבתות ולהיות שם כאילו כל השבוע ולצאת ממש לכמה ימים הביתה. זה מקום מתאים בשבילי, ולא רציתי לוותר עליו, למרות שהיה קשה, ובגלל זה המשכתי בשירות, פשוט לצערי לא בתפקיד.
כן, את מצטערת שזה לא ממשיך בתפקיד?
אני מצטערת שזה לא יכל כאילו להמשיך בתפקיד, אבל אני לא מצטערת שיצאתי.
והיום את משקית ת"ש.
נכון.
ונגיד שזה היה תמיד חלום שלך להיות משקית ת"ש, אז איכשהו זה יסתדר.
נכון.
והיום כשאת עושה את התפקיד הזה, את מגלה בך דברים קצת אחרים?
אני חושבת שהיא בעיקר את החוזק, כי ממש פחדתי להיכנס לתפקיד הזה ולשמוע סיפורים, על הסיפורים שכבר יש לי, וזה באמת כאילו הכוח שאני מקבלת והכוח שאני נותנת, שזה ממש כיף וממלא. וזה הידיעה הזאת שבאמת יש לך את האפשרות לבוא ולעזור לאנשים, לבוא ולהיות האור הקטן בקצה המנהרה, שגם לי היו,
שעזרו לך.
שהיו שם בשבילי.
נשמע את מוניקה סקס, השמלה ממדריד, ואחרי שנשמע את השיר, אני רוצה שנדבר קצת על למה בחרת אותו. סבבה?
סבבה.
אז מוניקה סקס, השמלה ממדריד.
הראש מיפו, השמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב, כאב עצור בתוך עיניים יפות, תיקח סיכון מה כבר יכול להיות, הנאורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הנשימה, חיים עפים בקצב מפחיד, מה דעתך על השמלה ממדריד? הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן, לא נמס כאן, הרבה הרבה זמן שהקרח השמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב, נותנים ידיים בסדרה הגדולה, כל אחד בתוך בועה שקופה, הנאורים הם מפקד משוגע, מריץ אותה עד כלות הנשימה, חיים עפים בקצב מפחיד, מה דעתך על השמלה ממדריד? הרבה הרבה זמן שהקרח לא נמס כאן, לא נמס כאן, הרבה הרבה זמן שהקרח
כן, אז אמרנו שנשמע את השיר, ואז נדבר קצת על למה בחרת את השיר הזה. קודם כל, זה לא שיר כזה חדש.
נכון.
זה שיר ככה יותר של הסקנים. אז למה בחרת אותו?
אז אחת החברות שנפלה במלחמה בנחל עוז, אז קוראים לה מאיה ויאלובו פולו.
אוקיי.
ואת מאיה אני הכרתי בקורס של תצפי, ומאיה הייתה החברה הכי טובה שלי.
בקורס?
בקורס, וגם אחרי, שמרנו על קשר. בקורס, אז ביקשו מאיתנו לבחור שיר.
אוקיי.
והיא הייתה ממש, אני לא יודעת מה לבחור, ולא יודעת מה לבחור. ואז היא אמרה, טוב, אז אני אבחר את השמלה ממדריד, כי אני מספרד.
אוקיי.
כן.
יפה.
וזהו, ואז ממש זכור לי שאנחנו יושבות כזה, באה לך כל החברות, והיא שמה את השיר הזה, וזה כאילו השיר שממש מזכיר לי אותה.
מזכיר לך אותה.
כן.
תגידי, רוני, אם אני שואלת אותך עכשיו, מה את ממליצה לחברה שאמורה להתגייס, לאחותך הקטנה שאמורה להתגייס? האם את ממליצה לה ללכת להיות תצפיתנית? האם את ממליצה לה ללכת להיות לוחמת, אחרי החוויות הלא פשוטות שאת עברת. מה את אומרת?
אני חושבת שזה מאוד תלוי בבן אדם. אם היא חושבת שמתאים ללוחמה, אז שתלך על זה. כי הנה ראינו, כאילו לצערי, שלא רק מי שהיה בלוחמה, אז כאילו זה יכול לקרות, לא משנה באיזה תפקיד, מקום. בדיוק. אז לא לוותר על זה, לא לוותר. אם זה החלום, אז ללכת אחרי החלום, ולהגיע למקום הכי גבוה שאפשר להגיע אליו.
אז את אומרת, החששות האלה, או כל התחושות הקשות שמלוות אותך עכשיו, זה לא מרתיע אותך מלהמליץ למישהו קרוב ואהוב ללכת באותה דרך.
זה מפחיד, אבל לא, כי אני מבינה את השליחות של זה, אני מבינה מה עומד מאחורי זה, וגם תפקיד התצפיתנית, כל מי שאני שומעת, גם עכשיו היה גיוסים,
נכון.
וזה ממש ממש כאב לי לשמוע שהרבה בנות מסרבות, ואני מבינה את החשש, מבינה מאוד, כאילו, אבל כאילו, אם לא אנחנו, אז מי יעשה את זה? וזה תפקיד מדהים, וחבל לוותר עליו, ואם כבר קיבלת, אז למה להיכנס לכלא? כאילו, זו חוויה שלא תחווי עוד פעם. והנה אני כאילו אומרת, אם שומעות אותי מישהי שמתגייס לתצפיתנית, אבל זה באמת תפקיד מדהים, ושכל אחד לא לוותר בגלל הפחד, כאילו להתמודד עם זה, כי פחד יש בכל מקום ובכל תפקיד, ולא משנה איפה תהיו.
נכון. תגידי, אני ככה רוצה לשאול אותך באופן כללי, התשובות שלכם מאוד, מאוד בוגרות, מאוד ככה מסתכלות על הדברים בצורה מבושלת, נקרא לזה. זה תמיד היה ככה, או שהתקופה האחרונה הזאת עשתה לך איזו התבגרות בספידים?
יש האומרים שתמיד היה ככה.
כן? אוקיי.
אבל אין ספק שהתקופה האחרונה גם הוסיפה לזה המון, זה מכניס לפרופורציות מטורפות, וזה מבגר אותך, אין מה לעשות, כאילו, אתה חווה משהו שמבוגרים חווים. אז אתה מתבגר אוטומטית.
יש איזה משהו שאת אומרת, זה קרה בעקבות המצב הזה. זאת אומרת, היום אני עושה X או אומרת X בעקבות כל מה שקרה לי, משהו שאת אומרת, זה השתנה.
לגמרי. אני חושבת שעצם זה שאיבדתי אנשים קרובים, אז עוזר לי לא להתאפס על דברים קטנים ביום-יום, של להגיד, כאילו, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, אז
תני לי דוגמה למשהו שהיית נתפסת עליו בעבר, ועכשיו את אומרת, זה שטויות.
אז סתם דוגמה עם חברה טובה, נגיד. היה בינינו ביף קטן, רבנו, ואז היא באה ודיברה איתי, כאילו, ורוני שלפני חצי שנה הייתה אומרת לה, ביי.
כאילו היית חותכת את החברות הזאת?
כן, כי זה עבר יותר מדי זמן, והיא פגעה בי ממש, כאילו זה לא היה משהו. ואז אחרי השיחה איתה, כאילו עכשיו, אז כאילו הכל חזר להיות בסדר, כי מבחינתי היא חברה שלי, ונכון היה משהו, אבל אפשר לגשר עליו, וכל עוד אפשר לגשר עליו, זה מה שאני עושה, כי זה חשוב לי, זה עוד פעם, אחרי שאיבדת אנשים קרובים, את לא רוצה לאבד יותר אף אחד.
אז את מסתכלת על הדברים קצת,
כן.
קצת אחרת. תגידי, בחברויות שיש לך עכשיו, את משתפת את האנשים בקשיים, בשיקולים שלך, למשל, החברה הזאת הספציפית, את משתפת אותה בפעם הייתי מגיבה לך אחרת, או שאת מעדיפה לא להיכנס כל פעם לסיפור הזה?
בטח, למה
כן?
לא?
את כן, את משתפת?
זה תהליך שעברתי, ואני מאוד גאה בו בסופו של דבר, כי זה באמת היה תהליך לא פשוט, זה חצי שנה מאוד קשה עברה, ואני בסופו של דבר באמת גאה בזה, גאה שאני מצליחה לקום ולעשות את מה שאני בסך הכל אוהבת, ולהיות עם האנשים שאני אוהבת, אז לגמרי.
אז את פתוחה בנושא הזה. רוני, אנחנו ככה מתקרבות לרבע האחרון של התוכנית, נשמע את שיר לנטה, שזה גם את בחרת, שיר חדש יחסית.
שיר קסום.
שיר קסום, אז אנחנו נקשיב למילים, ואז אנחנו ברבע האחרון של התוכנית, ותחשבי ככה על מילות סיכום של מי שהחצי שנה האחרונה שלה הייתה קשה. אז ניר קנען, שיר לנטע.
בשנייה היא רואה ויודעת הכל מחייכת אליי משתדל לא ליפול היא בוכה שוב מצחוק ומעצב ומצחוק מרגישה לי קרובה גם כשכל כך רחוק מדברת שטויות זה עושה לי נעים חצוצרה וכינור בשלושה רבעים היא מוכה שוב דמעה שוב שלי שוב שלה מתאהב בה כל יום כמו בהתחלה לה 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 היא משאירה אותי בלי מילים משפטים שוב מתבלבלים והיא לא יודעת את מה שעובר לי בפנים שעובר לי בפנים כשאני מנסה לומר זה כואב ונשבר לי שוב פעם הלב אני עומדים מצליחה לפלס את דרכה מתחנן לחיבוק מקבל נשיקה יש עוד פלסטר נתלוש מסתובב לי הראש מתנהג סתם פתאום כמו תינוק בן שלוש זה מרגיש כמו אחד כשהיא כל כך קרובה לגלות ככה איך מרגישה אהבה כן אם לא אני מילי אבל אמן תעני לי זה מרגיע אותי גם אם זה קצת דבילי לי 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 משאירה אותי בלי מילים משפטים שוב מתבלבלים והיא לא יודעת את מה שעובר לי בפנים שעובר לי בפנים כשאני מנסה לומר זה כואב ונשבר לי שוב
שמענו את שיר לנטה, באמת שיר מדהים, טוב שהכרת לנו אותו. רוני, כמו שאמרתי, אנחנו ככה מגיעות לחלק האחרון של התוכנית, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו כבר מעבר ל-180 יום, חלפה כבר חצי שנה, עד כמה שזה מדהים. כשאת מסתכלת אחורה על התקופה הזאת, מה הדבר שאת הכי זוכרת, לטוב, לרע, הזיכרון הכי חזק, הרגש הכי חזק?
אני חושבת זה היה ביום, זה היה ב-11 לעשירי. זה היה ביום שהודיעו לי על מאיה ועל שאר הבנות, שקיבלתי את הוודאות הזאת שדיברנו עליה. זה היה רגע, ממש דקות לא פשוטות בכלל. זה ממש כאילו שאני מסתכלת על כל התקופה ועברתי הרבה, זה הרגע ש... תמיד יצוץ לי, גם לטוב וגם לרע.
אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה תחושת הקלה, שלפחות אני יודעת, הקלה שאולי הן חלילה לא חטופות, או זה עצב גדול, מה מרגישים?
זה היה הכל ביחד. זה הקלה, כי את מקבלת ודאות, ואני מאמינה שאני נמצאות במקום טוב עכשיו, וזה גם כואב, כואב ש... כאב שלא נגמר.
כואב ועצוב.
כן.
תגידי, רוני, את... איך את מגדירה את, את התהליך שלך? את עדיין בתהליך של התמודדות? כבר עברת את זה ואת כבר במקום אחר? איך את מסתכלת על זה?
אני חושבת שאני נמצאת לגמרי במקום אחר, אבל עדיין בתהליך של התמודדות. כל יום זה צעד ו... וזה באמת, זה תהליך שלא, שאני לא חושבת שנגמר. פשוט לומדים לחיות עם זה, לומדים לחיות לצד הכאב.
אוקיי. מה את ממליצה למי שאולי שומע אותנו ומתמודד קצת פחות טוב, או שיש לו קצת פחות תמיכה, או שנמצא במקום אחר מהמקום שאת נמצאת בו היום?
אני יודעת שהכוח העיקרי שאני שואבת זה מחברות שלי ש... ומחברות ומחברים שלי שכבר לא נמצאים פה. וכל עוד מאמינים בזה בלב שלם, אז אני חושבת שזה מה שנותן את הכוח לעשות דברים ולקום ולהמשיך. ולא לתת לחיים להתבזבז, כי תכלס כולנו קיבלנו אותם במתנה.
נכון.
אחרי מה שקרה, אז צריך להגיד תודה ולנצל אותם.
כן, את אומרת תודה, למרות הדברים הרעים שקרו?
לגמרי, אני פה ואני זוכה להמשיך ולעשות תפקיד משמעותי ו... ולראות כאילו את חברים שלי ואת המשפחה שלי שאני אוהבת כל כך כל יום, ועל מה עוד צריך להגיד תודה, כאילו, אם לא על זה.
יפה. אז נראה לי שאנחנו נסכם באמירת תודה. אז קודם כל, רוני, באמת, נגיד לך תודה, גם על זה שהגעת וגם על הנכונות לדבר על דברים שהם לא פשוטים, ולספר את נקודת המבט שלך, ולתת לנו ככה את ה... את התחושות שלך לגבי אותם ימים ובכלל על התקופה האחרונה. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נצא לחופשת הפסח וניפגש מיד אחריה. אנחנו נסיים עם לא תנצחו אותי, יורם גאון והלהקות הצבאיות. נראה לי לגמרי מתאים, רוני, למה ששידרת כאן כל השעה הזאת. שלא מנצחים אותך כל כך בקלות, ואת עומדת את שלך, ואם החלטת שיהיה שירות צבאי, אז יהיה שירות צבאי, ואם החלטת שיהיה בסיס סגור, אז יהיה בסיס סגור, ואת ממשיכה בשלך, וכל הכבוד לך, ממש שיחה מעוררת השראה בעיניי. אז שיהיה לנו חג שמח, יורם גאון, לא תנצחו אותי. ביי.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא אני שומע מכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר בחלוני אביב מוסתר ויום קשור
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך.